שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"ט במסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשליש העליון של עמוד א'. רוב הדף היום זה אגדת הכלילה ונגמור את זה ב-10 דקות, אבל הרבע התחתון של עמוד ב' יותר קשה והוא ייקח עוד 5 דקות, אז היום נסיים ברבע שעה. אתמול עסקנו בנושא של מושב ליצים, ובין השאר ראינו בהקשר הזה את המזמור הראשון בתהילים, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים וכולי, ובמושב ליצים לא ישב. הזכרנו את זה שזה לא מספיק לא לשבת במושב ליצים, אלא צריך גם לעשות משהו חיובי, כלומר ללמוד תורה, שזה הפסוק הבא, כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יגה יומם ולילה. היום נמשיך לדרוש את המזמור הזה, כשהנושא הכללי שלנו יהיה לימוד תורה. אז אנחנו ממשיכים עם אותו פסוק, פסוק ב' כי אם בתורת השם חפצו, ונתקדם עם הדרשות בפסוקים כמעט עד סוף המזמור. אז דרשה הראשונה זה על קים בתורת השם חפצו. מה זה המילה חפצו? רבי דורש צריך ללמוד ממקום שליבו חפץ, כלומר ללמוד ספר שאדם רוצה ללמוד. על זה הגמרא מביאה סיפור שלוי רצה ללמוד משלי ורבי שמעון תהילים, ובסוף למדו תהילים, וכששמע לוי את הדרשה הזאת שצריך ללמוד ממקום שליבו חפץ, אז הוא קם ועזב. דרשה השנייה זה של רבא שצריך ללמוד במקום שליבו חפץ, כלומר מרב או בישיבה שאדם רוצה להיות בה. ודרשה שלישית שהיא שונה מהשתיים הראשונות, אומר רב עבדים מברחמה שחפצו זה מלשון חפציו, כלומר שמי שלומד תורה השם עושה לו חפציו. בהמשך נראה דרשה דומה לזה מפסוק בהמשך המזמור. אז סיימנו עם קים בתורת השם חפצו, ואנחנו מתקדמים הלאה עדיין בתוך אותו פסוק. רבא שם לב לשני הבדלים שיש בין התחלת הפסוק לסוף הפסוק. הבדל אחד זה שבהתחלה כתוב קים בתורת השם חפצו, זה התורה של השם, ובסוף כתוב ובתורתו יגה יומם ולילה, כלומר שבסוף על ידי עמל התורה זה הופך להיות גם התורה שלו. הבדל שני זה שבהתחלה כתוב תורה, ובסוף כתוב ובתורתו יהגה. ומסביר רבא שבהתחלה אדם צריך לקבל את התורה שבעל פה מרבותיו כמו שהיא, כלומר נקרא לזה בקיאות, ובהמשך צריך להגות בתורה, כלומר לחשוב על הסברות שלה ועל העומק שלה ולהקשות מכאן לכאן וכדומה, כלומר בעצם מה שנקרא גמרא. היום אפשר לומר שהיינו קוראים לזה עיון. אגב, זה הגמרא מביאה עוד דרשה של רבא לגבי השלבים בלימוד תורה, והוא אומר שבהתחלה אדם צריך לגרוס אפילו שהוא לא זוכר ולא מבין כלום, אחר כך הגיע השלב השני שהדברים יתיישבו אצלו יותר. אז זה היה לגבי הבדלים בין ההתחלה לסוף של הפסוק הזה. עכשיו בסגנון דומה, הגמרא מביאה עוד שלושה פסוקים שגם אותם דורשים על לימוד תורה, וגם שם יש הבדל בין ההתחלה לסוף, השניים הראשונים גם הם של רבא, השלישי של אולה. אז דרשה אחת זה על שני פסוקים במשלי ת' שדורשים את זה על לימוד תורה. כתוב בהתחלה שלחה נערותיה תקרא על גפי מרומי כארץ, כלומר שבהתחלה התורה נמצאת על גפי, כלומר על כנפיים, כלומר שזה עוד לא מיושב ועוד לא מוחזק טוב אצל הלומד, אבל בהמשך כתוב וישבה לפתח ביתה על כיסא מרומי כארץ, כלומר שאם אדם עומל בתורה, בסוף התורה יושבת אצלו בצורה מיושבת ויציבה. זו דרשה ראשונה. דרשה שנייה במשלי ח' כתוב בראש מרומים עלי דרך. נסביר את זה לפי המרשה שזה מאוד דומה לדרשה הקודמת. בהתחלת הלימוד של אדם התורה נראית לו כאילו שהיא בראש מרומים, מאוד קשה להגיע אליה ולהבין אותה, אבל בהמשך נמצאת עלי דרך, כלומר היא למטה כאן, אפשר להגיע אליה בקלות ולהבין אותה. דרשה שלישית גם זה ממשלי ח', הפעם של אולה, כתוב שתי מים מבוריך ונוזלים מתוך בעריך. גם את זה נסביר לפי המרשה. כשאדם מתחיל ללמוד, אז ללמוד את התורה זה כמו להוציא מים מבור, שצריך להתאמץ בשביל להוציא משם מים. ובהמשך, אחרי שאדם לומד עוד ועוד, זה כמו להוציא מים מבאר נובע, כלומר זה פשוט מגיע אליך מעצמו. בזה הגענו לרבע התחתון של עמוד א', עוד מעט נמשיך עם המזמור בתהילים. רק לפני זה, כיוון שדיברנו על זה שצריך להתאמץ בתורה, ושבסוף המאמץ משתלם והתורה באמת מתיישבת בתוך האדם, הגמרא מביאה את רבא בשם רב סחורה בשם רב הונא, שיש לזה תנאי מאוד מאוד חשוב, וזה לא ללמוד הרבה בבת אחת בשביל להתלהב, למדתי הרבה תורה, אלא כל פעם ללמוד קצת קצת ולעשות חזרות על כל קצת שהוא לומד, רק כך אדם באמת יזכור את מה שהוא לומד. אבל למרות זאת רבא מעיד שהתלמידים בימיו לא היו עושים את זה, ורב נחמן העיד על עצמו שהוא כן היה עושה את זה וזה באמת עזר לו. והגמרא מביאה שני פסוקים שמהם דורשים את העיקרון הזה. רב הונא דרש את זה מפסוק במשלי י"ג, הון מהבל ימעט והקובץ על יד ירבה, כלומר אם אדם לוקח הרבה הון בסוף הוא נשאר עם מעט, לעומת זאת אם הוא לוקח כל פעם קצת קצת והקובץ על יד, אז דווקא הוא בסוף ירבה. זה פסוק אחד. פסוק נוסף זה בפרק לפני זה במשלי, כתוב לא יחרוך רמיה ציידו, ומסבירים שצייד שרוצה שישארו אצלו העופות שהוא מצליח לצוד, אז הוא צריך לצוד אחת, לשבור לה את הכנפיים, ורק אחר כך לצוד את האחרת. כי אם הוא לא יעשה את זה והוא יצוד אחת ואז מיד הוא יתפנה לצוד את האחרת, אז בינתיים זאת שהוא כבר צד תברח ותעוף משם. והנמשל לענייננו זה שכל דבר שאדם לומד צריך קודם לשבור לו את הכנפיים, כלומר קודם כל לחזור על זה טוב טוב ורק אז להתפנות ולהמשיך הלאה ללמוד דבר אחר. זאת הדרשה באופן כללי. הגמרא מביאה הבדל בין רבי אלעזר בן עזריה לבין רב ששת על איך שהם דרשו את זה. רבי אלעזר בן עזריה הבין שהרמאות כאן זה דבר שלילי, כלומר צייד שמרמה ולוקח הרבה ציפורים בשביל להראות שיש לו הרבה, אז הוא לא יחוך, לחוך מלשון להאריך ימים, לא יישארו לו עופות ולא יהיו לו על מה לחיות, כך גם לא יישאר לו תורה, ורב ששת דרש את אותו עיקרון אבל בצורה קצת שונה, שהרמאות כאן זה לא הדבר השלילי אלא הדבר החיובי, רמאות זה מלשון לעשות משהו בחוכמה, כלומר צייד שמתנהג בחוכמה ועושה כמו שתיארנו, אז הוא ודאי כן יחוך את העופות, כלומר יישארו לו עופות בשביל לצלות אותם ולאכול אותם, והפסוק הוא בעצם כתוב בתמיהה, כלומר אם הצייד עושה כמו שאמרנו, לא יחרוך, ברור שהוא כן יחוך, כן תישאר לו התורה שהוא לומד. אז דרשנו את הפסוק אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה, ואנחנו עוברים לפסוק הבא, והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן ביתו ועלה הוא לא ייבול וכל אשר יעשה יצליח. אז דרשה הראשונה זה על והיה כעץ שתול על פלגי מים. אמרו בבית מדרש של רבי ינאי שיש פה הדגשה דווקא על שתול ולא על נטוע. כלומר, עץ שתול זה עץ שנטעו אותו במקום אחד, ואז העבירו אותו ושתלו אותו במקום אחר. לעומת זאת, עץ נטוע זה עץ שמההתחלה ועד הסוף תמיד היה באותו מקום. אז אומרים בבית המדרש של רבי ינאי שאדם צריך להיות כמו עץ שתול, כלומר, שלא תמיד ידבק ברב אחד, אלא יגוון וילמד תורה מכל מיני רבנים, ואז הוא יראה סימן ברכה בלימוד שלו. בהקשר הזה, הגמרא מספרת על רב חיסטה שהוא פחד לומר את העיקרון הזה לתלמידים שלו, כי הוא לא רצה שהם יעזבו אותו, ובאמת הוא אמר להם, ובאמת עזבו אותו והלכו לרבה. אבל אז רבה אמר להם שהעיקרון הזה זה רק כשאדם מגיע לשלב שהוא לומד עיון, כלומר את הסברות, שאז כדאי לגוון וללמוד סגנונות שונים מרבנים שונים. אבל כשהוא לומד את השלב הראשון של הבקיאות בשמועות של הרבנים, כאן דווקא כן כדאי שילמד אצל רב אחד, בשביל שתהיה עקביות בגרסאות של כל השמועות והברייתות והמשניות שהוא לומד מאותו רב. ואנחנו ממשיכים לדרוש, אמרנו עץ שתול, ההמשך הוא על פלגי מים. את המילה פלגי דורש רבי תנחום בר חנילאי כאילו שהיא בארמית, כלומר שפלגי זה מלשון חלוקה, כלומר שאדם צריך לחלק את הלימוד שלו לשלושה חלקים, שליש במקרא, שליש במשנה ושליש בתלמוד, כלומר בעיון בסברות. בהתחלה הגמרא הבינה שהוא מתכוון לחלק את כל שנות חייו, כלומר למשל 40 שנה מקרא, 40 משנה, 40 תלמוד, אבל הגמרא דוחה את זה כי הרי אדם לא יודע כמה שנים הוא יחיה, לכן היא אומרת שצריך לחלק את זה לימים. רש"י מסביר שכוונה יום יומיים, יומיים, יומיים. תוספות אומר שכוונה היא שלושה חלקים בתוך אותו יום. אגב, הר"ן אומר שזה לא שלושה חלקים שווים, אלא כל חלק מה שדרוש, כלומר ברור שהגמרא צריכה יותר מהמשנה ומהמקרא. ונמשיך להמשך הפסוק, והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן ביתו ועלה הוא לא ייבול. אז הגמרא דורשת שזה לא שהוא יקבל שני דברים, כלומר פריו ביתו ועלה הוא לא ייבול, אלא יש פה מעשה ותוצאה, כלומר אם האדם ייתן את פריו ביתו אז עלה הוא לא ייבול. מה זה לתת את פריו ביתו? אז רש"י בפירוש השני מסביר שלתת את הפרי הכוונה היא ללמוד וגם לקיים את מה שהוא למד, אז הוא יזכה לזה שעלה הוא לא ייבול. יכול להיות שאפשר להציע פירוש נוסף, שפריו ייתן ביתו, הכוונה היא שהוא לא רק לומד אלא גם מלמד, אז עלה הוא לא ייבול, ואז לפי זה אפשר להבין בצורה טובה את הקשר לדרשה הבאה של הגמרא, שם רב אומר שאומנם צריך ללמד אחרים תורה, אבל יש לזה תנאי, צריך שהוא יהיה ראוי להורות. ואם הוא מלמד והוא לא ראוי לזה, עליו הכתוב אומר במשלי זין, כי רבים חללים מפילה, והגמרא אומרת שבשביל להיות ראוי צריך גם גיל מינימלי שזה 40, אבל הגמרא מסייגת את זה שאם אין אף אחד גדול בתורה כמוהו באותו מקום, אז הוא כן יכול להורות אפילו לפני גיל 40, כמו שגם רב היה מורה הלכה, זה לגבי מי שמורה לפני שהוא מוכן, ויש גם את הצד השני והעצומים כל הרוגיה, זה לגבי מי שיכול ללמד תורה והוא ראוי לזה והוא לא עושה את זה. אז זה היה מאמר מוסגר, ואנחנו חוזרים למזמור, אמרנו כבר, והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן ביתו ועלה הוא לא ייבול. הגמרא מביאה עוד רשה על מה זה ועלה הוא לא ייבול, עלה זה החלק הכי קל של העץ, אז דורשים בשם רב שהפירות זה הלימוד תורה עצמו, ועלים זה שיחת חולין של תלמידי חכמים, שאפילו לה יש משמעות וצריך ללמוד אותה עד כמה שמדברים בלשון נקייה, ושהיא מעשירה והיא מרפא את מי ששומע את אותה שיחה. ואנחנו ממשיכים במזמור, אנחנו בערך בשליש העליון של עמוד ב', אמרנו ועלה הוא לא ייבול וכל אשר יעשה יצליח. מה זה וכל אשר יעשה יצליח? מסביר רבי יהושע בן לוי לפי הגרסה שלנו שכוונה ממש להצלחה פיזית בעולם הזה, כלומר שמי שעוסק בתורה נכסיו מצליחים לו, והוא אומר שלא רק דורשים את זה כאן מתהילים שזה בכתובים, אלא גם בתורה ובנביאים. בתורה כתוב ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם למען תשכילו את כל אשר תעשון, כלומר מה שתעשו יצליח. וביהושע שזה בנביאים כתוב לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, ובהמשך כי אז תצליח את דרכיך אותך ואז תשכיל. ובזה סיימנו לדרוש את מזמור א' בתהילים, הגענו קצת מעל השליש התחתון של עמוד ב'. אפשר לסכם שאתמול דיברנו על הסור מרע, כלומר להתרחק ממושב ליצים, והיום דיברנו על העשה טוב, כלומר ללמוד תורה, ובהקשר הזה הגמרא מביאה את מה שרבי אלכסנדראי היה אומר על תהילים למדלת, שם כתוב בפירוש את סור מרע ועשה טוב, כתוב שם מי האיש שחפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. אז רבי אלכסנדראי היה הולך ברחוב וצועק, מי רוצה חיים? מי רוצה חיים? והיו באים אליו הרבה אנשים, ואז היה אומר להם, מי שרוצה חיים, מצד אחד צריך נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה, ומצד שני עשה טוב ואין טוב אלא תורה, כמו שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. ובזה סיימנו עכשיו שלושה דפים של הגדתא, הגענו אליהם בעקבות המשנה בדף ט' זין, שאסור לבנות עם הגויים גרדום והצטדינין. בעקבות הגרדום דיברנו על תנאים שנתפסו למלכות, בעקבות ההצטדינין דיברנו על היצנות, ומזה הגענו גם ללימוד תורה. ועכשיו, לרבע התחתון של עמוד ב', אנחנו עוזבים את הגדתא וחוזרים לבאר את המשנה. בחצי הראשון של המשנה ראינו מה אסור לבנות עם הגויים, בחצי השני של המשנה כתוב מה מותר לבנות עם הגויים. אומרת המשנה שמותר לבנות איתם בימוסיות ומרחצאות. בימוסיות, לפי רשי זאת בימה שהיו שמים עליה מחתה לפני פסל של עבודה זרה. אז רשי אומר שכיוון שהמחתה זה תשמיש של עבודה זרה, אז הבימה זה רק תשמיש דה תשמיש, אז מותר ליהודי לבנות את זה אפילו לכתחילה. ראשונים אחרים כמו תוספות אומרים שזה לא יכול להיות שזה מותר לכתחילה, אלא הם גורסים דימוסיות, שזה סוג של מרחצאות של מעיינות חמים. זה לגבי בימוסיות. דבר השני זה מרחצאות שגם כן מותר לבנות, אבל אומרת המשנה שבתוך בתי המרחץ הם יהיו מעמידים בתוך כיפה כזאת פסל, אז ליהודי מותר להשתתף בכל הבנייה, חוץ מאותה כיפה ששם שמים את הפסל, שזה נחשב תשמיש של עבודה זרה, וזה אסור לפי כולם, גם לפי רשי שבאנו לפני רגע לגבי בימוסיות. אז זה המשנה וזה פשוט, אסור לבנות עם הגויים תשמיש של עבודה זרה. הנושא בגמרא זה מה קורה בדיעבד עם יהודי בכל זאת בנה, האם השכר שהוא קיבל עבור הבנייה מותר בהנאה או לא. עכשיו, בשביל להבין את הגמרא על זה, אנחנו צריכים להיכנס לנושא של הנאה מעבודה זרה. יש איסור דאורייתא ליהנות מעבודה זרה, ולא רק מעבודה זרה עצמה, אלא גם מתשמישי עבודה זרה. זה לגבי הנאה רגילה מעבודה זרה, אבל פועל שמקבל שכר על עבודה שהוא עושה שקשורה לעבודה זרה, למשל שהוא מוביל עבודה זרה ממקום למקום ומקבל שכר, מהתורה זה לא מוגדר כהנאה מעבודה זרה, אבל חז"ל הרחיבו את האיסור ואסרו גם שכר מעבודה זרה או מתשמישי עבודה זרה, כשברור שהאיסור זה דווקא כשהפסל או התשמיש אסורים בהנאה, אז מדרבנן גם השכר אסור. אז לפי זה לכאורה פועל שבונה את הכיפה ששם שמים את הפסל בבית מרחץ, לכאורה השכר אסור. אבל באמת זה לא נכון, כי הרי הכיפה הזאת עוד לא שימשה את העבודה הזרה, הוא רק בנה את המבנה ששם בעתיד ישימו את העבודה הזרה. אז ממילא בשביל לדעת אם השכר אסור או מותר, צריך לברר לגבי הנאה מעבודה זרה או מתשמישי עבודה זרה, ממתי זה אסור בהנאה, האם רק שמשתמשים בעבודה זרה או בתשמיש בפועל, או כבר מהרגע שבו הכינו או בנו את זה ויחדו את זה לעבודה זרה, אפילו שעוד לא השתמשו בזה בפועל. אז לגבי עבודה זרה עצמה, יש בעניין הזה מחלוקת בהמשך המסכת בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא. לפי שניהם צריך לחלק בין עבודה זרה של גוי לשל יהודי, רק שהם נחלקו באיזה מהם צריך להחמיר, בגוי או ביהודי. רבי ישמעאל אומר שבעבודה זרה של גוי מקלים ויסורה בהנאה רק שהוא עובד את העבודה זרה בפועל, לעומת זאת בישראל זה אסור כבר מכשבנו את זה ויחדו את זה לעבודה זרה. רבי עקיבא אומר שהפוך, בשל גוי מחמירים וזה אסור מיד, בשל ישראל זה אסור רק שעובדים את זה בפועל. עכשיו כרגע מה שמעניין אותנו זה עבודה זרה של גויים, כי הנושא כאן זה בית מרחץ של גויים, לכן נזכור שוב מה הם אומרים רק לגבי גויים, רבי ישמעאל מקל ואומר שזה אסור רק שזה יעבד, ורבי עקיבא מחמיר וזה אסור מיד. זה לגבי עבודה זרה עצמה, שכאמור רבי עקיבא מחמיר. לעומת זאת, לגבי תשמישי עבודה זרה, כאן לפי כולם זה אסור רק שמשתמשים בהם בפועל, ולא כשרק בונים אותם. ממילא אם נחזור לעניין שלנו של הכיפה בבית המרחץ, כיוון שזה רק תשמישי עבודה זרה ולא עבודה זרה עצמה, אז ממילא ברור שאם פועל יהודי בנה את אותה כיפה, כיוון שהיא עוד לא הייתה עבודה זרה בפועל, לפי כולם השכר שלו מותר. עד כאן ההקדמה, ועכשיו נתחיל את הסוגיה עצמה, כאמור ברבע התחתון של עמוד ב', באמת רבי אלעזר אומר בשם רבי יוחנן, כמו שהעסקנו הרגע מהקדמה, שאם פועל יהודי בנה את אותה כיפה, בדיעבד השכר שלו מותר. אז עד כאן ברור לכאורה. אבל שואלת הגמרא, זה כל כך ברור שזה קשה. כלומר, שואלת הגמרא, פשיטה, מה בא רבי יוחנן לחדש? לכן אומר רב ירמיה, אתה צודק, באמת לגבי תשמישי עבודה זרה, כמו אותה כיפה בבית המרחץ, ברור לפי כולם שבדיעבד השכר מותר, ועל זה רבי יוחנן בכלל לא דיבר. אלא החידוש של רבי יוחנן שהשכר המותר זה לא לגבי הכיפה, אלא לגבי הפסל עצמו. שאפילו שמדובר בעבודה זרה עצמה ולא בתשמיש, גם כאן השכר של הפועל מותר. עכשיו שואלת הגמרא, זה לכאורה תלוי במחלוקת שראינו לפני רגע. באמת לפי רבי ישמעאל שמקל אצל גויים, אז כיוון שהפסל הזה עוד לא נאבד, אז השכר המותר כמו שהנאה מותרת. אבל לכאורה לפי רבי עקיבא שאסור ליהנות מפסל של גוי גם לפני שעבדו אותו, אז איך רבי יוחנן אמר שהשכר של בניית הפסל מותר? מסביר רבא ברולה שבאמת זה נכון גם לפי רבי עקיבא. הרי כל המחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא זה בהנאה מעבודה זרה שסיימו לבנות אותה ויחדו אותה לעבודה זרה, רק שעוד לא השתמשו בה בפועל, שם רבי עקיבא מחמיר בשל גויים. אבל אצלנו הרי לא מדובר שהוא רוצה ליהנות או לקבל שכר מעבודה זרה בנויה, אלא הוא עצמו עכשיו בונה את הפסל של העבודה זרה. אז כל עוד הוא לא סיים לבנות, אין כאן בכלל פסל, אז אפילו לפי רבי עקיבא ההנאה מותרת וגם השכר בדיעבד מותר. הרגע היחיד שאולי אפשר לאסור זה כשהוא נותן את המכה האחרונה או את ההברגה האחרונה בפסל, שאז אני הפסל, אז אולי את השכר על אותה מכה היינו צריכים לאסור, אבל כיוון שהשכר על אותה מכה קטנה האחרונה זה כל כך קצת, זה אפילו לא שווה פרוטה, בפחות משווה פרוטה חזל לא גזרו על השכר של עבודה זרה. בזה הגענו למשנה בתחתית העמוד, נחזור על מה שראינו, נתחיל מהסוגיה השנייה ואז נראה את הראשונה. ראינו דברים שמותר לבנות עם הגויים, בימוסיות, ראינו מחלוקת רשי תוספות מזה ומרחצות. במרחצות, כשהוא מגיע לכיפה אסור לו כי זה תשמיש של הפסל של העבודה זרה. מה קורה בדיעבד אם הוא כן עבד? האם השכר מותר? אז אמרנו שכיוון שזה רק תשמיש, אז כיוון שעוד לא השתמשו בו, אין איסור הנאה וגם אין איסור שכר, זה לפי כולם. והסברנו שהחידוש של רבי יוחנן שהוא אמר שהשכר מותר, זה לא רק בתשמיש, אלא אפילו בפסל עצמו. ולא רק לרבי ישמעאל שגם הפסל עצמו של גויים אסור רק כשהוא יעבד בפועל, אלא גם לרבי עקיבא שהוא אסור כבר מסוף הבנייה, כאן הרי רוב מוחלט של השכר זה על מה שהוא עשה לפני שהפסל היה גמור לגמרי, ולכן השכר מותר. זאת הייתה הסוגיה השנייה. בסוגיה הראשונה המשכנו לדרוש את מזמור א' בתהילים, שהתחלנו אותו אתמול בגלל מושב ליצים. היום התמקדנו בהמשך, שם מדובר על לימוד תורה. למדנו מחפצו שצריך ללמוד בספר ובמקום שליבו חפץ, ושמי שעוסק בתורה השם עושה לו חפציו. למדנו על הבדלים בין ההתחלה לסוף, שבהתחלה זה תורת השם ובסוף תורתו, בהתחלה ילמד רק בקיוט ובסוף עיון, בהתחלה זה קשה על גפי בראש מרומים, בסוף זה קל ויושב אצלו טוב. ראינו שצריך ללמוד קטעים קצרים ולעשות הרבה חזרות, צריך ללמוד מכמה רבנים אבל רק בעיון, לא בקיוט, צריך לחלק את היום או את השבוע למקרא, משנה ותלמוד. על הלא ולא ייבול ראינו שצריך לקיים את מה שלומד, שאז הלא ולא ייבול, וששיחה תלמידי חכמים גם כן צריכה לימוד, ושמי שעוסק בתורה כל אשר יעשה יצליח, כלומר שנכסיו מצליחים בו. וסיימנו שכמו שכאן יש סור מרע ממושב ליצים ועשה טוב זה לימוד תורה, יש גם סור מרע מלשון הרע ועשה טוב גם כן לימוד תורה, כל טוב.